Tzif HaMitzvot HaSeh, who Hosif Mitzvah Yishuv Eretz Yisrael. אבל יש כאן טעות גדולה. אמנם הדבר הזה טעון ביאור רחב, אבל ננסה לתמצת את הדברים. שלא כהרמב"ן, הרמב"ן סבר, והוא כותב על זה בכל מקומות, כפי שנראה, שיש יותר ממקור חיוב אחד. מצווה מוגדרת כמקור חיוב מסוג מסוים. כאשר ציווי מסוים נמנע בתרי"ג, הן במצוות עשה, הן במצוות לא תעשה, תמיד יש הגדרה ברורה או לקיומה או לביטולה. כלומר, אם אדם לקח ארבע מילים המנויים, קיים מצוות עשה בזמן מסוים, הכל מוגדר. יש מצוות שהן פחות מוגדרות, אבל בכל מקרה יש הגדרה של קיומה או ביטולה. אבל יש מקור חיוב אחר. יש דברים שהם לא מוגדרים בדיוק איך מקיימים אותם ואיך לא. למשל, יש יסודות האמונה. תודה רבה, שקור. למשל, מי שאינו מאמין בביאת המשיח, מהרה יבוא, מוציא את עצמו מכלל ישראל. אין מצווה בתרי"ג להאמין בביאת המשיח. יש, מעניין שיש מצווה בתרי"ג שהרמב"ם מונה להאמין בקדוש ברוך הוא, ועל זה קמו עליו כמה וכמה עוררים. אבל לא ניכנס לעניין הזה. יש גם מצוות שאנחנו מכירים מקרוב, וגם הם גוררים חיובים אחרים שלא נמנים כמצוות, אבל שהם הרבה יותר רחבים. למשל, פרשת ציצית נותנת לנו כמה מישורים. כתוב בתורה, זכרתם את כל המצוות. למען תזכרו ועשיתם כל המצוות. כאשר אדם לובש ציצית, האם הוא מצווה למנות תרי"ג מצוות, אפילו במניין הקצר של הרמב"ם? לא יעלה על הדעת דבר כזה. באותה פרשה אנחנו גם לומדים על זיכרון יציאת מצרים, וכולנו זוכרים את המשנה: לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שמרשע בן זומא. אבל זאת לא מצווה שנמנית בתרי"ג. תבדקו ברשימת המצוות של הרמב״ם ותראו שיש רק מצווה לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן. אין מצווה להזכיר יציאת מצרים בלילות ולא בימים. זאת תקנה חכמית. למה הם תקלו דבר כזה? הרי כתוב בתורה: למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך. מה הפירוש? הרמב"ם הקדים לספר המצוות 14 כללים או שורשים. התרגומים בימי הביניים קראו להם שרשים. הרב קפר זצר קרא להם כללים. בין כך ובין כך, הם יסודות שצריך ללמוד אותם היטב כדי להבין את בניין המצוות. הכלל או השורש החמישי הוא שאין מונים את טעם המצווה כמצווה עצמאית. הרמב"ם נותן שם כמה דוגמאות של רבי, אבל בשנים אחרים רבה ועוד נותנים, גם ברמב"ם עצמו, בספר, אנחנו מוצאים דוגמאות של מצוות עשה. וכל אלה שאנחנו הזכרנו הם הטעמים של המצוות. כלומר, התורה ציפתה לעשות ציצית כדי למען תזכרו את כל המצוות. על ידי זה האדם יתעורר לזכור לקיים את כל המצוות, לא צריך לבנות את המצוות. אין פה הגדרה ברורה לא לקיום ולא לביטור חד ושם. כי אפשר להגדיר במדיעת כמה מצוות צריך לזכור, כמה צריך אדם לקיים בבת אחת הרבה מצוות. אבל כל החיים צריך להסתכל בציצית ולהתעורר לכל מצווה כפי שהיא באה בזמנה ובמקומה. ואותו דבר זה על זכרו יציאת מצרים. למען תזכור, התורה אומרת שהכוונה של המצוות היא למען תזכור את יום צאתך ממצרים. זאת לא מצווה עצמאית, זה אותם של המצווה שהוא הרבה יותר רחב, ויש הרבה דרכים לקיים את זה. ולכן בהרבה מצוות משולבת הזכרת יציאת מצרים. אבל אין מצווה מסוימת של הזכרת יציאת מצרים חוץ מסיפור יציאת מצרים כפי שהזכרנו קודם. לפי אותו שורש נבין תופעה אחרת מעניינת. כל ההלכות הפרטיות שהוזכרו בשעס על יישוב הארץ, שחכמים תקנו כל מיני תקנות, הכל מעלים לארץ ישראל וכו', בכל ההלכות הפרטיות, ויש כמה עשרות מהן, הרמב״ם הביא את כולם להלכה. אין כאן מחלוקת בין הרמב״ם ורמב״ן או אף אחד. כל אלה הוא הביא להלכה. אבל הוא לא הביא מצווה של יישוב הארץ, מפני שהוא למד, okay. יש כמה וכמה פסוקים בתורה. התורה אומרת שכל המצוות מצטווית הם מה? למען תחיו ורביתם ובתם וירשתם את הארץ. למען המטרה של כל המצוות היא למען ירושת הארץ. נמצא שהמטרה הזאת לא נכללת בעצמה במניין תרי"ג, אלא היא מטיבה הרבה יותר. וכל מה שאדם יעשה כדי לאפשר ירושת הארץ, וכך הוא מקיים את רצון הבורא. כמו שכל מה שאדם עושה לשקור את המצוות, הוא עושה את רצון הבורא. ברור שהרמב״ם למד שעניין ארץ ישראל הוא המטרה והתועלת שבכל המצוות, כפי שהתורה מעידה אותה. לכן אין מקום למנות אותה בתרי"ג. אבל ראו חכמים כמה וכמה מעשים מסוימים שהם מקדמים את יישוב הארץ ותקנו תקנות. אז אותם תקנות כמובן הוא הביא להלכה. אבל לא בזה אדם יוצא את החובה למלא את רצון השם למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ. וכל מה שאדם יעשה לקדם מטרה זו, הוא ממלא בכך רצון הבורא. מה עשה הרמב״ם עצמו? אני רוצה ברשותכם להציג כמה דברים מעניינים. יש כמה הלכות ברמב״ם שהן נראות מוזרות. ויש שעמדו על זה. הרי אין לך כמעט מילה שלא עמדו על זה. הרמב״ם פסק דין שלכאורה לא היה צריך לפסוק. בהלכות סנהדרין הוא פסק מלכי בית אביו, אף על פי שהם משיבים אותם בסנהדרין, דנים הם את העם, זה מובן, אנחנו מצפים במהרה בימינו יתגרר מלך של בית אבי, והדין הזה יהיה מעשי. אני מניח שלא יהיה עליו דין כמו שיש על הממשלה שלנו, אבל מלכי ישראל עכשיו נוגעים קצת בממשלה שלנו. אבל מלכי ישראל אין דנים ואין דנים אותם לפי שאינם נכנעים לדברי תורה שמא תבוא מהם תקלה. הדין הזה בקרוב בגמרא מפורש על מלכי החשמונאים המאוחרים על ינאי המלך שחכמים גזרו אין דנים ולא דנים אותם כי הם לא היו נכנעים לדברי תורה. יש מקשים, הרי לשמה הביא הרמב"ם את הדין הזה? מה זה הרמב"ם? מהרה יבנה המקדש והתגרר בנו של דוד, ולמה ולא צריך דין כזה? אבל זאת לא קושיה. ומיד נראה שהרמב"ם סבר שדבר כזה יכול להיות. והוא מאחיד דווחת. בלכות מלאכים, בפרק י"א שם, לקראת הסוף, הוא מדבר על הגאולה עתידה, והוא אומר, ואם יעמוד מלך מבית דוד, לא רק מבית דוד, אם יעמוד מלך מבית דוד, עוקב בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם. אלו הן מעלות גדולות וחשובות, כן? אם עשה והצליח, וניצח כל אומות של סביבה, ובנה מגד במקומו, וקיבל צלחי ישראל, אז נראה הרי זה משיח, עודה. ואם לא הצליח עד כה, רק חלק מהמטרות הללו הוא הצליח. והוא מלך צדיק, מבית דוד, הוגה בתורה, ועוסק במצוות, והשיג דברים גדולים. אם נערך, וידוע שאינו זה שהבטיח עליו תורה, והרי הם ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמת. כלומר, הרמב"ם סבר שיש אפשרות שתהיה שיבת ציון כמו שהייתה בימי בית שני או לפני בית שני, אז הם בנו בית שני. וגם אז חיכו למלך המשיח. הנה שולח את אבי צמח, אמר הנביא, הוא לא שלח עדיין. אז הרמב"ם סבר שיש אפשרות שתהיה שיבת ציון, שיהודים יחזרו לארץ, וישיגו מעמד של עם עצמאי, שיכול לעמוד להגן על עצמו ולמשול בעצמו, ואפילו יש אפשרות שאם ירצו ימנו מלך או יתמלך. והמלך הזה יהיה מלך ישראל? לא, לא מבית דוד. זה לא תדעי. גם זה אפשר. ויתכן אפילו שיהיה מלך כזה שכן יהיה מבית דוד, יהיה צדיק ויהיה עוגן התורה. וכל זה לפני קץ הפלאות, לפני בוא המשיח. אבל דבר זה מחייב עוד דברים. זאת לא תופעה יחידה על הלכות הללו. כדי להעמיד עם עצמאי בארץ ישראל, גם לפני בו המלך המשיח, צריך להעמיד סנהדרין ובתי דין. הקמת מוסדות המשפט זהו היסוד של התורה, ובלי זה לא תוכל להיות תורה. והנה הרמב״ם דאג גם לזה, והוא סובר שיש פתרון לבעיה של הפסקת השמיכה. אנחנו יודעים שבכל הדורות בזמן העתיד הייתה סנהדרין של סמוכים. משה רבינו, כך כתוב, עשר איש שבעים איש, משה רבינו יסד סנהדרין של 70 חכמים, שהוא סמך אותה, ואחר כך דור אחר דור סמכו את הדורות הבאים. והייתה מסורת של קבלת התורה ושל סמיכה איש מפי איש, עד שבטרה הסמיכה בימי הגמרא, בימי הבאי ורובו, בטרה הסמיכה. וחכמים נצטרו, הגמרא מספרת סיפורים על רבי ודבר ובעלות שסיכנו את עצמם כדי ש... שהשמיכה לא תפסק, אבל בסופו של דבר השמיכה תפסק. כותב הרמב"ם, הכתב של משנה, בסנהדרין, ואני סבור שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנות איש בישיבה, כלומר, שיעשו ראש, ובקנר שיהיה זה בארץ ישראל, כמו שהקדמנו, כי הוא הסביר שאין סמיכה בחוץ לארץ, אפילו החכמים הכי גדולים בחוץ לארץ אינם יכולים להיסמך, ואלא אם יש לנו כבר סמיכה מארץ ישראל, זה כבר פסק. אז הוא אומר, הרי אותו האיש שכולם יסכימו עליו, הרי אותו האיש יתקיים לו הישיבה ויהיה סמור. כלומר, אפשר לחדש את הסמיכה. לפי, הוא מסביר, למה אני סבור כך? הוא מסביר, לפי שאם לא תמרתי, לא תהיה אפשרות לציוד בדין הגדול לעולם. לפי שצריך כל אחד מהם שיהיה סמור, ולהיספק. והרי כבר מבטיח השם בשבטם באומרו לשיר השבתאי כבראשונה. ומילא מוכרח שיהיה כך, שתהיה אפשרות לחדש את הסמיכה. והוא פסק את זה גם במשנה תורה, בחוץ הנביא, הוא כותב בעצם אותם הדברים. נראים לי הדברים. שאם הסכימו כל החכמים של ארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלה סמוכים ויש להם לדון בלי כנסות ויש להם לסמוך אחרים. אם כן, למה היו החכמים מצטערים על הסמיכה? כדי שלא יבטלו דיני כנסות מישראל? אומר הרמב"ם, לפי שישראל לפי שישראל מפוזרים ואי אפשר שיסתירו תורה. ואם היה שם סמוך מפי סמוך, אינו צריך דעת כולם, על אותם דיני כנסות, שהרי נשמח מפי בדין. והדבר צריך אחרי. ידוע העובדה שבימי הבית יוסף ראו חכמי צבב ליישם למעשה את הדבר הזה שבא. ואז יש שפרשו שמה שרמה מסיים והדבר צריך להפריע, כוונתו היא שזה ספק. אבל לפי אני יודעתי זה בלתי אפשרי, כי הביטוי צריך להפריע מופיע כמה פעמים במשנה תורה, ואף פעם אין כוונתו בעניין ספק. הפירוש הדבר צריך להפריע הוא כפשטותו, שצריכים כולם לעמוד למניין ולהכריע על פי רוב, שהרוב יחליט, וכך באמת נהגו. לפנים הרי אנחנו מוצאים בגמרא, ורמב"ם עצמו מתייחס למקרה הזה, על מלכי דברים שגזרו, שחז"ל אומרים שבית שמאי ובית הלל נאספו ביחד, נעצו חרב בבית המקדש, הנכנס ייכנס והיוצא על יצא. כפו אותם לשבת ביחד ולדון זה מול זה, ואחר כך עמדו למניין. וכל תקנת חכמים חייבת להיות בצורה זו, שכל החכמים יושבים ביחד, כל אחד שומע את הטענות של חברו, ודנים ומתמקחים, ובסוף עמדים למניין. וזה האחר, אם כולם יתקבצו, אז זה המאמר, זה קשה, יהודים מפוזרים, הם לא רוצים להתכנס. אבל הוא ראה שיגיע זמן שיהודים יחזרו לארץ הרבה לפני בואו בימות המשיח, ויהיו חכמים שיבינו שצריך לנהוג כמו חכמים וצריך להתכנס ביחד ולחדש את המשפט, לחדש את הסנהדרין, לחדש את הסליחה, ואז תהיה אחר, ירדו ביחד למניין, ומי שהם יבחרו הוא יהיה סמוך. אבל זה לא מספיק. גם העצה הזאת, אף פי שהרמב"ם חזר עליה פעמיים, גם בפרש המשנה וגם במשנה תורה ובכל צדק, זה לא מספיק. כי יש דרישות מיוחדות למי שיהיה מועמד שיסמכו אותו. אי אפשר סתם לבחור אפילו תלמיד חכם גדול, אפילו מפורפר, בעל סברה, בקי. יש דרישות מסוימות למי שיכולים לסמוך. וכך עוסק הרמב"ם, גם זה בפרק ד' של סנהדרין, הוא אומר, אין קרוי אלוהים, זה כפי שכתוב בתורה, דיינים, אין מקרים אלוהים, אלא בדין שנסמכו בארץ ישראל בלבד. כן, אבל זה כבר ראים, שהסמיכה היא רק בארץ ישראל. ואם האנשים החכמים הראויים לדון שבדקו אותם בדין של ארץ ישראל, והמחו אותם, וסמכו אותם. ואם סומכים שכן בחוץ על הארץ, ve אחר כך הוא אומר מהי הדרישה. כיצד? את מי יכולים לסמוך? אז יש כמובן המגדרי הזה, כי לא רוצה להעריף, דרישה של יד שמיים, של רבי צדק, כמו שכתוב בתורה, יש שתי פרשיות, גם ביתרו וגם בבת חנה. זה אומר כך, כיצד, זה לשונו של הרב, חכם מופלא שראוי להורות בכל התורה כולה, יש לבית דין לסמוך אותו וליתן לו רשות, ואחר כך הם יכולים להגביר את הרשות למקצועות מסוימים, מין בתורה, לא לכל התורה, כן. אבל זה רק בתנאי שהוא חכם מופלא שראוי להורות בכל התורה כולה. על מדוכה זו ישב הרמב״ם וכך הוא כתב בהקדמה למשנה תורה. כדי להורות בכל התורה כולה, הוא מסביר, צריך אדם ללמוד כל הבבלי, כל הירושלמי, תוספתא, הספרה, הספרי, מחילתא, כל מקורות חז"ל, ולהסיק מהן הלכות בכל המקצועות. אנחנו מצינו שגאונים בפניו, הגאונים, בכל תקופת הגאונים, כתבו חיבורי הלכה, סוכה. אבל כל אחד כתב בעניינים שהם למעשה. בזמן הזה יש גאונים שכתבו הרבה חיבורים יש, אבל כולם כתבו על נושא, פסקו הלכות בנושאים העומדים בזמן הזה על הכך. מה ראה הרמב"ם פתאום להכליל את כל התורה כולה? הרי רובו של ספר משנה תורה עוסק בהלכות של אנשים, בדינים שאינם שייכים בזמן הזה. והוא מסביר בהדגמה שאי אפשר כמעט שאדם יקיף את כל המקורות כולם וגם ידע להסיק הלכה למעשה מכל אותם המקורות. הרי אנחנו, כל מי שהתחיל ללמוד גמרא יודע שלהסיק הלכה למעשה אפילו מסוגיה אחת זאת תהיה עבודה קשה. הלכת כמה וכמה בכל התורה כולה. והוא חוזר ומסביר שאומר, כן, הארתי חצנאי, ואומר שהוא אסף את כל המקומות, מכל המקומות, וגם מכל מה שכתבו הגאונים, והסיק מכל זה הלכה למעשה, כך הוא קורא את הרש"י, בעל פה, את הלכה למעשה. ואומר, שאדם קורא בתורה שבכתב ואחר כך קורא בספר זה ויודע כל תורה שבעל פה ולא צריך ספר אחר. אז יש מי שבא עליו בטענה, מה זאת אומרת, לא צריך ספר, לא צריך ללמוד גמרא? אז הוא, יש תשובה שלנו, והוא צחק ממנה, גם אני מלמד תלמידים יותר גמרא ודברים. מהי הכוונה? הכוונה היא הלכה פסוקה, יש ברמב"ם בכל מקצועות התורה. וראינו שזהו הנדרש ממועמד לסמיכה. את מי ראוי לסמוך? נגיד שהגיע הזמן וכל החכמים מתאספים ביחד ומוכנים להסכים לעמוד למניין לסמוך אחד חכם. אבל צריך לבחון אותו שהוא יהיה בקי בדבר שבעל פה, במשל דבר בהלכה פסוקה, בכל המישורים שבתורה, בקודשים ובתארות ובהכל. וזה עובד משימה בלתי אפשרית בתורה. אבל הרמב״ם אפשר לנו את הדבר הזה. אפשר, הוא גם נותן תשובה לאחד מתלמידים שיאמר את הכיבוד בעל פה. אפשר לאדם להשתלט על כל הרמב״ם ולדעת הלכה למעשה בכל מקצועות התורה. נמצא שכאשר הוא דיבר על האפשרות של חידוש השמיכה, זאת לא הייתה סתם תיאוריה בעל, אלא הוא ראה את עצמו מחויב לאפשר את הדבר הזה. ואיך מאפשרים את הדבר הזה? על ידי כך שיוצרים ספר שלא היה כמוהו לפניו ולא אחריו, ספר שכולל את כל התורה שבעל פה כולה, ואפשר להשתמט על זה. והכל מונח לפניך כספר פתור. וזה, לפי אני דעתי, נבע מדעתו שהוא סבר שבהחלט יש אפשרות של שיבת ציון לפני ביד המשיח, ויש אפשרות של החזרת שופטי כמשנה לפני ביד המשיח. וכדי ליצור אפשרות שיהיו מועמדים שראויים לך, הוא ראה את עצמו מחויב לאתגר זה, ויצר את הכלי שבערב ימינו נזכה לראות חכם כזה שיקיף את כל הרמב״ם, ואז יהיה ראוי למנות אותו לסמוך. אני רוצה להוסיף עוד פעם, לא רק על כך דאגה. יש דבר מאוד מעניין איגרת השמד קיימת אצלנו רק בעברית. בזמן רב חשבו שהיא נכתבה בעברית, אבל כל מי שמכיר את הסגנון של הרמב״ם בעברית ראה שזה לא, זה לא הרמב״ם בעברית. אבל לא משנה, לא נמצא מקור ערבי. נמצאו כמה וכמה כתבי יד, ובזמן האחרון מצא רב שילד כתב יד חלקי שהנוסח שלו לגמרי שונה. כלומר, אומר אותם דברים, ברור שהנוסחים הקיימים שיש להם הרבה מדברים, מתרגמים בערבית, מה שזה גם זה מתרגם בערך אותו דבר, אלא שהוא כתוב בעברית בסגנון אחר לגמרי. נמצא שבאמת זה היה בערבית, אבל אין לנו. אבל גם בין התרגומים בעברית שקיימים על המאמר הזה שנקרא איגרת השמד, יש חילופי נוסחאות שונים, ויש חילוף נוסח אחד שהרב קפלן זצ"ל הסתיר, פסל אותו. הוא אומר, פסל אותו, הוא לא הביא אותו. הוא הביא נוסח מכתבי יד מסוימים, שכנראה שהם היו בתימן, והוא שמח עליהם. אבל יש כמה כתבי יד שבהם יש האמרה הזו. הוא מדבר שם על גדרות השמד שבזמנו היו בכמה מקומות. האסלאם הרדיקלי זאת לא המצאה של החנך כמובן, אלה הם דברים שהיו קיימים כבר הרבה זמן, והרמב"ם מדבר על זה בכמה וכמה מקומות, והם גזרו גזירות על יהודים, והיו גזירות שיהודים צריכים להתאסלם. אבל לא בכל מקום היו הגזירות קשות שבדקו אחריהן שהם ישתמדו לגמרי, כמו שיעזבו את המצוות וכו'. יש מקומות שדרשו מהם רק להצהיר שהוא מאמין באותו נביא שלהם, שהוא הנביא, לא יודע. והייתה מחלוקת, כן. והרמב"ם כתב שם שמצד הדין לא חייבים למסור את הנפש כדי לא להצהיר הצהרה הזאת. זאת אומרת, כי אם באים וכופים את היהודי או שתצהיר שאתה מאמין באותה איש כנביא, הוא צריך להצהיר. אז כך הוא כותב, אמנם לפי דעתי יכול האדם לסלקם מעליו באותה מילה שאומר, מותר לסלק את הרשעים מהם באותה מילה. שהיא להודות לאותו האיש, ואחר כך שילך לארץ ישראל לשכון שם. כך מוסיף שם, שילך לארץ ישראל לשכון שם. הוא ממשיך, הוא אומר, אבל אלו שמפתים עצמם ואומרים שיעמדו במקומם עד שיבוא המלך המשיח, ואחר כך יצאו וילכו לירושלים, אילו הם עובדים הם בעיניהם ומרמים את עצמם ומחתימים את עצמם. מחתים את עצמם. כלומר, הרמב״ם עצמו נתן עצה, אנחנו יודעים בדיוק באיזה שלב זה היה, שבאותו זמן הוא נתן עצה ללכת לארץ ישראל ולשכון שם. והוא בעצמו נסע לארץ ישראל, אבל עד שהוא הספיק להגיע לשם, או שעה שהוא הספיק להגיע לשם, השתנו הדברים, והוא לא יכול היה להישאר שם. אבל כאשר אנחנו מקשרים את כל הדברים הללו ביחד, רואים אנו דבר מעניין. הוא סבר שבהחלט תיתכן אפשרות של חידוש מלכות ישראל לפני ביאת המשיח, וייתכן שתהיינה בעיות כמו שאנחנו רואים על מושלים שאינם נכנעים בדברי תורה, ולכן צריך לפסוק את ההלכות הלל המלך ישראל שאינו נכנע בדברי תורה. וייתכן גם, והם צפים לך, שיהיו מושלים בישראל שיהיו כן רואים. ובכל מקום, ודאי ש אם רוצים שהמלכות הזאת תיכונן באופן כזה שהיא תכין את העם גם בסופו של דבר לגאולה העתידה שנהיה ראויים לביאת המשיח, אז ודאי שצריך לכונן סנהדרין ומערכת משפט שיהיו סמוכים, ולכן הוא דאג לפרש את הדבר הזה. אבל כדי להכין אפשרות כזאת, הוא עצמו התמודד עם האתגר הזה לכתוב ספר כזה שכולל את כל התורה שבעל פה, שיוכלו לבחון בן אדם אם הוא ידע לפסוק הלכה בכל מקצועות התורה. נו, עכשיו אנחנו זכינו בחסדי השם לקיבוץ גלויות שלא היה כמוהו אולי מעולם. אנחנו ברוך השם היום יש יותר מ6 מיליון יהודים בארץ. זה לא היה, לא בימי יהושע, בוודאי לא בימי עזרא בבית שני. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים גדולים, ואנחנו עומדים לפני אתגר של ליצור את התנאים שעם ישראל ששב לארצו יוכל לנהל חיים על פי התורה כמו שצריך. ועכשיו הגיע הזמן ללמוד רמב"ם, ואם כולנו ללמוד רמב"ם בעזר השם, נזכה להעמיד גם את הסנהדרין בסופו של דבר מן השמיים יסייעו שיתגלה גם משיח צדקנו במהרה בימינו.